רוצה לסיים את הנושא, ורק ככה מבט מהיר על מה עשינו. דיברתי קצת על המחלוקת לגבי אלו בהם דיבר אלוקים חיים, איך להבין את זה בתור פלורליזם ובתור סובלנות. ואמרתי שעל פניו זה נראה כמו פלורליזם, אבל על אף הדמיון בין פלורליזם לסובלנות, צריך לחלק בין שני הדברים האלה. פלורליזם זה ריבוי אמיתות, סובלנות זה יחס מכיל, הוא נותן לגיטימציה לעמדות שגויות. ואני חושב שהמיינסטרים ההלכתי, נקרא לזה כך, הוא סובלני, הוא לא פלורליסטי. ואז עברתי לדון בשאלה איך בכלל מצדיקים יחס סובלני, כי אם היחס הסובלני לא מבוסס על פלורליזם, אז ברור שהשני טועה. אז אם השני טועה ואני צודק, אז למה להתייחס אליו בסובלנות? זאת אומרת, למה לא למנוע את הבעיה? ואז אמרתי שהאופן היחיד, לבסס את היחס הסובלני או את הגישה הסובלנית, זה ערך האותו. זאת אומרת, לכבד את הזכות, או אולי אפילו את החובה של השני, לנהוג על פי מה שהוא מבין. וכמו שיש ערך להיות אוטונומי, יש גם ערך לכבד את האוטונומיה של הזולת. ואז אפילו במקרה שהשני טועה, וזה מחירים הלכתיים, אבל בכל זאת, לפחות בגבולות מסוימים, אני אמור לאפשר לו לטעות, או לתת לו, כן, לכבד את העמדה השונה שלו, אף שאני חושב שהיא שגויה. אמרתי שיש איזשהו רדיוס מסוים, שעד אליו אפשר להתייחס בסובלנות, מעבר לו כבר לא, וזה אחת האינדיקציות להבדל בין סובלנות לבין פלורליזם, כי בפלורליזם מהותי לא אמור להיות רדיוס כזה. אומרת, אם כולם צודקים, אז כולם צודקים, אין לי דרך להכריע מי צודק ומי טועה, אז אין. אחר כך עברתי לדון באוטונומיה, ורציתי להראות את התפיסה ההלכתית לגבי המושג הזה. זאת אומרת, שהאוטונומיה היא בעצם ערך הלכתי מאוד בסיסי, ואפילו במחיר שהאוטונומיה הזאת מובילה לטעות, שזאת בדיוק המשמעות של סובלנות. כשיש מישהו שיש לו עמדה משלו שמובילה אותו לטעות, עדיין אנחנו רואים את זה אפילו יותר מאשר לגיטימי שהוא יעשה את זה, אלא חובה עליו לעשות את זה, ואנחנו בעצם אמורים לכבד את זה ולא לא לכפות עליו, למרות שאנחנו חושבים שהוא טועה. אוקיי, אז הבאתי כל מיני דוגמאות לערך האוטונומיה, לזה שאנשים צריכים לפסוק כמו שהם מבינים. ובין היתר, אם אתם זוכרים, עשינו איזה דיון קצת יותר מפורט בדוגמה שהריטב"א בסוכה מביא, שאני מכשיל בן אדם בדבר שלשיטתו הוא איסור, אבל לשיטתי לא. השאלה אם מותר לי לעשות דבר כזה, אז הריטב"א אומר שכן, ובלבד שאני אעשה ותשומת ליבו. זאת אומרת שאני אגיד לו שזה המצב, אמרתי, אז אם ככה, אז לכאורה הוא שפך את התינוק עם המים. אתה מסב את תשומת ליבו, זאת החלטה שלו, מה זה קשור אליך? אבל זה לא נכון, כי בלפני עיוור רגיל, אז אפילו אם הבן אדם יודע, אם אתה מסייע לו לעבור את העבירה בתרי עברי דנערה, כן, שמתקיימים התנאים, אז אתה עובר על לפני עיוור. וכאן, בגלל שיש את המחלוקת הזאת, שהוא לשיטתו חושב אמנם שזה אסור, אבל אני טוען שזה מותר. במצב כזה, אם אני מסב את תשומת ליבו, לא עברתי על לפני עיוור, וראיתי שהדבר הזה לא הולך לא עם פלורליזם ולא עם מוניזם, רק עם מוניזם סובלני. זאת הייתה דוגמה הלכתית אחת. אחר כך דיברתי על טועה בשיקול הדעת מול טועה בדבר משנה, ואמרתי שהעובדה שאנחנו מדברים על טועה בשיקול הדעת נראית מוזרה על פניה. אם זה שיקול הדעת, אז באיזה מובן הוא טועה? זה שיקול הדעת שלו ולי, יש שיקול הדעת שלי. מה זה נקרא טועה בשיקול הדעת? יש כאלה שרוצים לקחת, הגמרא מביאה אינדיקציה לטועה בשיקול הדעת, מי שהולך נגד סוגי הדעלמה, מה שמקובל בעולם, מה שסתם הסוגיה אומר וכו'. ואמרתי שבכמה מקומות רואים שזו רק אינדיקציה. האמת שטועה בשיקול הדעת זה כלשונו. זאת אומרת, מי שטעה בשיקול הדעת, יש דבר כזה. זה נקרא לטעות בשיקול הדעת שלו. יש הבדלים הלכתיים, אם טועה בשיקול הדעת, אם טועה בדבר משנה, אם צריך דיין שטעה, אם צריך לשלם או לא צריך לשלם. אבל אחת ההנחות שבלועות מאחורי העניין הזה של טועה בשיקול הדעת, זה בדיוק אומר שיכול להיות בן אדם שהוא לא נגד משנה, יש לו שיקול דעת אחר משלי, ועדיין ברור שהוא טועה. אבל מצד שני, זה שהוא טועה בסדר, אבל זה לא טועה בדבר משנה, זאת עמדתו. אז ברגע שזאת עמדתו, אז זה בדיוק המצב שעליו אנחנו מדברים, שמישהו טועה להערכתי, לשיפוטי. ובכל זאת אני אומר בסדר, אבל זה לא טועה בדבר משנה, והוא יכול, הוא צריך לעשות מה שהוא מבין.
מה כל הסיפור עם רבי
אלעזר,
שהם
שמו
אותו בחדר, יש לו את
הדעת
שלו?
לא, יש הבדל, יש מקום שבו נפסקה ההלכה. כשיש מחלוקת והרוב נגדך, אז נמנים להצבעה, ואם נפסקה ההלכה כמו הרוב, אז אתה צריך לקבל את דעת הרוב. יש עיקרון של אחרי רבים להטות. ושם הייתה, המחלוקת לא הייתה דווקא איך מה רבי אלעזר עשה בבית שלו. השאלה הייתה מה לפסוק כהלכה. רבי אלעזר לא היה מוכתרף לדעת החכמים, למרות שהם היו הרוב, לגבי תנור של חוליות. אז זה ודאי, אני לא כופר בקיומו של המושג הלכה. יש פסיקת הלכה, זה ברור. טוב, אני אדבר על זה עוד קצת היום גם.
כן, זאת אומרת שיש תחומים שהם אובייקטיביים, שאפשר להגיד שזה טעות, ויש דברים שהם יותר סביוקטיביים.
נכון, בוא נגיד, טעות זה כבר אמירה עדינה, שאפשר להגיד שכל אחד צריך לעשות כך. האם זה בהכרח בגלל שזה נכון? אז על זה דיברתי כבר, שאולי אני גם אזכיר את זה קצת היום, שהסמכות של הגמרא למשל, שאנחנו מקבלים שהגמרא יש לה סמכות הלכתית, שלא חולקים עליה, זה לא בהכרח בגלל שהגמרא היא צודקת בהכרח. זאת אומרת שזה תמיד נכון, שאין שם טעויות. זה מה שקיבלנו על עצמנו, את הסמכות של הגמרא, זאת אומרת זאת מסגרת הדיון. לכן המושג טעות של למה מתכוונים. אוקיי, אז מה שאני רוצה לעשות היום בעצם זה טיפה להוריד את זה יותר לפרקטיקה ולראות דברים שבאמת פוסקים כותבים לגבי ההלכה עצמה. אז מה לעשות בפועל? אחר כך קצת עוד להעיר על זה כמה הערות. אני אתחיל עם מקור, אולי להמקור המרכזי לדיון הזה, וזה הראש בסנהדרין בפרק רביעי בסימן וב. ושם הראש עוסק בדיני טועה בשיקול הדעת. הדיונים האלה בדרך כלל מתעוררים סביב טועה בשיקול הדעת, טועה בדבר משנה, כי צריך א' להגדיר מה ההבדל בין טועה בשיקול הדעת לטועה בדבר משנה. כשכתוב משהו בשולחן ערוך, זה טועה בדבר משנה? או שלא, אני יכול לחלוק על השולחן ערוך. טועה בשיקול הדעת. אז איפה זה נעצר? ברמב"ם, כן, בגמרא, במשנה, איפה בדיוק? מה זה נקרא טועה בשיקול הדעת וטועה בדבר משנה? שזה כמובן איזשהו ביטוי לשאלה שאני שואל כאן. השאלה היא מה זאת הלכה שכבר מחייבת ואין יותר מקום לשיקולי דעת. אז כמו שאמרתי קודם, כשיש בית דין הגדול שפסק באופן מסוים, פסיקת הלכה במקור זה בית דין הגדול. זה נקרא פסיקת הלכה. אנחנו היום משתמשים בפסיקת הלכה באופן מושאל. ואנחנו חושבים שגם מה שכתוב במשנה ברורה זה נקרא שזה נפסק להלכה. אין איזה בסיס. זאת אומרת, זה נפסק להלכה פירושו כשיש בית דין מוסמך, בית דין הגדול, שהחליט שככה הלכה. ועל זה יש כמובן דין לא תסור, וזקן ממרה, מי שהגיע להוראה חולק על זה. זה המושג פסיקת הלכה במקורו. כיוון שכבר הרבה שנים אין לנו סמוכים, ואין לנו מוסדות מוסמכים, אז קצת הרחיבו את השימוש במושגים האלה, לפעמים לטעמי הרחיבו מדי, אבל צריך להבין, זה לא באמת מתאים לפירוש המקורי של הדברים האלה. בכל אופן, אז השאלה שהפסקים דנים בה, זה מה זה נקרא שנפסקה כבר הלכה? זאת אומרת, ממתי נסתמה האפשרות לדון או לחלוק? אז הראש כותב כך, כתב בעל המאור ז"ל, שמעתי משום חכם גדול מחכמי דורנו שלפנינו, דהיידנה ליתלן טועה בשיקול הדעת, שהרי כל ההלכות פסוקות בידינו, או מן השס, או מן הגאונים שאחר השס. כן, הבעל המאור הוא אחד הראשונים הקדומים. וכשהוא מדבר על דורות שלפניו, הוא מדבר כמובן על הגאונים. אוקיי? אז כשהוא מסתכל על פסק הלכה, מבחינתו זה התלמוד וספרות הגאונים. ספרות הגאונים בדרך כלל זה פסקים חתוכים, תשובות. זה לא כמו רמב״ם או שולחן ערוך, אבל זה תשובות קצרות עם חיתוך בסוף. זאת אומרת, מה ההלכה?
לכן כולם קוראים הגאון.
כן, רוצים להעתיק את ההתייחסות של בעל המאור.
אתה יודע מה אמר על זה הרב בנדיקט? הוא אומר, כולם גונים, הם לא יודעים רש"י תוספות. לא למדו רש"י
תוספות. יפה, כן. אוקיי, אז הוא אומר שכיוון שכל ההלכות שבידינו פסוקות מהש"ס ומהגאונים, אז יפה. אז
אתה לא הכרת את הביטוי?
לא הכרתי. כן, שהכל פסוק מהש"ס ומהגאונים, אז כיוון שכך, אז בעצם הכל טועה בדבר משנה. ככה טוען בעל המאור. זה הערה מעניינת דרך אגב, כי יש פה ויכוח בין הראשונים, מה זה נקרא טועה בדבר משנה. אז מה זה אומר? אז מי קובע מה זה דבר המשנה? אז בעל המאור קובע. בעל המאור הוא ודאי לא טענה, או לא אמורה. נכון? עכשיו, אם אני אחלוק עליו בנקודה הזאת עצמה, מה נקרא טועה בדבר המשנה? האם אני יכול לחלוק עליו בזה? אם כן, אז מה המשמעות של כל מה שהוא אומר?
אני לא מבין, הוא חולק על הריף כל
הזמן. כן, הריף כן, אבל לא על הגאונים והגמרא.
כן, אז יש טועה בדבר המשנה.
אתה יודע, זה כמו... זה כמו מי שהזכרתי פעם את החזוני ש... הרי מי הביא את המשנה ברורה למעמד שיש לו היום? בליטא הרי לא פסקו עם המשנה ברורה. עם ארוך השולחן, חיי אדם, זאת אומרת, לא, המשנה ברורה לא היה לו מעמד בליטא. היה לו מעמד באירופה, כן, היה לו מעמד בארץ. ומי הביא אותו למעמדו הזה? החזון איש, נכון? החזון איש, איגרת מפורסמת, אבל זה רק ביטוי, שהוא כתב שם שדברי המשנה ברורה הם כדברים שיצאו כהוראה מקוימת שיצאה מלשכת הגזית. אוקיי? כן, כמובן החזון איש, אנחנו יודעים, הרי הספרים יוצאים ספרים עם פסקי המשנה ברורה, איפה שהחזון איש חולק עליו. את החזון איש הוא זקן ממרא. זאת אומרת, אם המשנה ברורה זה לשכת הגזית, אז החזון איש החולק עליו הוא זקן ממרא. מה זה אומר? פעמים אתה אומר איזושהי אמירה מאוד חזקה, בפרקטיקה גם אתה מבין שזה לא באמת כך. זה לא טועה בדבר משנה. איפה שאני לא חולק, זה טועה בדבר משנה. בסדר, אוקיי, אז צריך להבין, האמירות הלכתיות הן אמירות שצריך להיזהר כשלוקחים אותן בצורה מדי ליטרלית, כן? שזה, כמו שזה נאמר, כן? כלשונן. בטח כשזה לא כתוב בטקסט הלכתי, כן? בחזוני שם, באיגרות. בסדר, באיגרות אתה כותב כל מיני דברים, זה לא טקסט הלכתי. פה זה יותר חזק, כי פה זה טקסטים הלכתיים. זאת אומרת, גם הראש, גם הבעל המאור.
זה מה
שמעניין, כי באורו
זה לפני ההמצאה של
הפרינטינג
פרס, נכון?
זאת אומרת,
ההדפסה לא הייתה נפוצה.
אה, ברור, כל הראשונים גם הראש לפני, כל הראשונים הם לפני.
נכון, נכון.
ההדפסה זה סוף
המאה
ה-15.
אבל יש
עוד ביטחון
עצמי שלא
יהיו
טעויות,
למרות
שזה עדיין
כתבי יד פה ושם. לא, הוא לא מדבר על טעויות נוסח. הוא לא מדבר על טעויות נוסח. אם תגלי שיש שם טעויות בניסוח, בטעויות הדפסה, אין לו בעיה, לא חושב שהוא נצמד לנוסח המודפס. אבל אם הרמב״ם אמר משהו וכך נפסק להלכה וככה נוהגים,
אבל
לא הרמב״ם, אלא הגאונים, זה כבר דיון יותר עדין. מה קורה אם הדבר כן השתגר, כן נכנס, כולם נוהגים כך, אבל בסוף התברר שבכל זאת זה בגלל איזה טעות הדפסה. אוקיי? אז טוב, זה כבר שאלה יותר קשה. האם השאלה אם התוקף של הדבר הזה זה בגלל שכולם נוהגים כך, אז מה אכפת לזה בגלל טעות הדפסה? או שהתוקף של הדבר זה בגלל מי שהדפיס את זה, אבל אז אני אומר, טוב, יש טעות הדפסה, הוא לא הדפיס את זה, אוקיי? אז טוב, יש שאלה אידיאולוגית קצת. בכל אופן, אז אומר בעל המאור, כן? בעל המאור אומר את זה משם חכם גדול אחד מחכמי הדור שלפניו, זה לא הוא עצמו. שאומר שהאיתנה אין טועה, בשעת הכל זה טועה בדבר המשנה. את המושג טועה בשיקול הדעת בעצם התרוקן מתוכן. ואני בעל המאור, כן? זה אני, זאת אומרת, זה בעל המאור, אין נראה לי דברים הללו, אלא כל מי שאין טעותו מתבררת מן המשנה או מן השס מפורש בלי ספק, לאו טועה בדבר משנה הוא אלא בשיקול הדעת. הוא אומר, כל מי שאתה יכול להוכיח, אפילו אתה יכול להוכיח נגדו מהשס ומהמשנה, אבל הוא לא מקבל את זה. זאת אומרת, יש לך ראייה יפה, אבל זה לא ראייה הכרחית, זה לא ראייה שמאלצת אותו לחזור בו. אם אתם זוכרים, הזכרתי, אני חושב, את הקדמת הרמב"ן לספר מלחמות השם, שהוא כותב שמה שאין חוכמת תורתנו כחוכמת התכונה והתשבורת, שמופתיהן חתוכים. כאילו שהראיות שמה הן ראיות לוגיות, מתמטיות, הכרחיות. אז בהלכה זה לא ככה. וכשאתה מבין... מה?
גם העולם המובן, זה העולם המובן לדברים הלכתיים, לדברים מהעולם הפיזיקה, נגיד. אם אנחנו רואים משהו היום,
לא, אבל ההבחנה של הרמב"ן היא הפוכה. ההבחנה של הרמב"ן אומרת להפך. זאת אומרת שהחוכמת התכונה והתשבורת מופתיהן חתוכים, זה בטוח נכון. ודברי תורתנו, אנחנו בראיות והמסע ומתן שלנו, זה לא מתמטיקה. אני חושב כך, הוא חושב אחרת, יכול שאני טועה, יכול שהוא טועה. אני מביא ראיות, אבל ראיה היא לא הוכחה. ראיה והוכחה זה לא מילים נרדפות, כשרוצה יקרא לזה הוכחה, אבל זה לא הוכחה במובן הלוגי, כן?
אבל היום מה שקורה שגם אומרים שגם המדע משתנה ומתחלף.
נכון, זו תפיסה מיושנת של המדע, בסדר, ככה רמב"ן הבין את המדע. הוא חשב שחוכמת התכונה, תשבורת מילא, זה מתמטיקה. מתמטיקה באופן עקרוני לא אמורות להיות טעויות. אבל במדע יש טעויות, זה מובנה בתהליך המדעי שיש טעויות, אז זה דיברנו בתחילת הפגישות שלנו. אבל ככה רמב"ן תפס, רמב"ן תפס שזה ידע כנראה שהוא מוצק כמו מתמטיקה, עובדה שלא עושה הבחנה בין מתמטיקה לפיזיקה. אז הבעל המאור לא מקבל את דברי הגאון הזה שהוא מביא, והוא אומר ש שכל מי שאין טעותו מתבררת מן המשנה או מן השס מפורש בלי ספק. רק זה נקרא טועה בדבר משנה. אם זה לא כזה, אם זה מדברי הגאונים או אפילו מהשס ומהמשנה ומהגמרה, אבל לא באופן שהוא בלי ספק, אז זה לא טועה בדבר משנה, זה לכל היותר טועה בשיקול הדעת.
זה בעל המאור או זה הראש?
זה בעל המאור. בעל המאור מביא, שמעתי מחכם, כל זה זה ציטוט שהראש מביא בשם בעל המאור. איך זה מתחיל? בעל המאור מביא חכם אחד מהדור שלפניו שמע כך וכך, ובעל המאור עצמו חולק על החכם הזה, ועוד רגע נראה שהראש אומר משהו שלישי. כן? ומה שפסקו הגאונים אחר סתימת השס, מדעת מכרעת, ולא מהלכה ברורה ופסוקה מן השס, כסוגיין דעל מהווי, ומן דטייבי, טייב בשיקול הדעת, ולא בדבר משנה. את מי שהולך נגד פסק הגאונים, אם פסק הגאונים מבוסס על דעת נוטה, מה שנקרא, ושככה היה נראה להם בסברה, לא בראייה ברורה מתוך השס, אז במצב כזה מי שחולק עליהם הוא לכל היותר טועה בשיקול הדעת ולא בדבר משנה. וגם שם שימו לב, האינדיקציה שלו זה שזה הווה כסוגיין דאלמה. אמרתי כבר שהביטוי הזה מופיע בגמרא כאינדיקציה לטועה בשיקול הדעת, שמתי שאתה רואה שהעולם נוהג באופן כזה. זאת אומרת, כשהגאונים אומרים סברה בדעת נוטה, מה שאתה לא יכול לחלוק עליהם זה לא בגלל שהם בטוח צודקים, אלא שפשוט הם אלה שהורו את ההלכה, והיום אנחנו נוהגים כמותה. אז כשאתה עושה נגד זה, אתה עושה נגד מה שהתקבל בציבור להלכה. אז לכן אתה נקרא טועה בשיקול הדעת, לא בגלל ששיקול הדעת שלהם הוא בהכרח נכון. זה שני דברים שונים.
אנחנו אמרנו שהשס הוא מוסכמה בתוך הרדיוס, שכולם חייבים ללכת לפיו אם רוצה להיות ברדיוס. עכשיו אתה מכניס עוד שיקול, ואמרנו גם שהפסיקה במובן של לשכת הגזית או סנהדרין כבר נהגה בזמן הראשונים. אז למה הוא קורא לזה בכלל טועה? עצם זה שהוא קורא לזה טועה.
מה, לגמרא? או לגאונים?
עכשיו, מי שחולק
על גאונים או על גמרא?
על גאונים.
אוקיי.
אז לכאורה זה נראה שגם מה שכל העולם קיבל,
לא, אבל זה מה שהוא אומר, אבל הוא אומר, הוא מביא פה, ומה שפסקו הגאונים אחר סתימת השס, מדעת מכרעת ולא מהלכה ברורה ופסוקה מן השס. זאת אומרת, השאלה מה זה נקרא דעת מכרעת, דעת נוטה. דעת נוטה פירושו שהם חידשו הלכה חדשה, או דעת נוטה פירושו שהם אמרו שזה מה שכתוב בגמרא. אז מבחינתנו זה הרי מה שכתוב בגמרא, זה לא סמכות של הגאונים.
אתה אומר שהם לא בקונצנזוס. כל הגאונים אמרו שזה
זה הפירוש הנכון לגמרא.
בסדר, זה דעתם, ולי יש דעה אחרת.
אוקיי.
לפי מה שכל מה שלימדת אותנו באוטונומיה, מותר לי לחלוק על כל הגאונים.
לא, שאלה, לא. אחת. קודם כל נקרא את הדעות הבאות, אבל מעבר לזה, ברור שיש הבדלים, כמו שאתה יכול להגיד את זה על השס עצמו, למה על השס עצמו אני אומר אחרת?
כי זה אקסיומה, כי זאת אקסיומה.
בסדר, עכשיו צריך להבין מה, עד איפה האקסיומה הזאת הולכת לפי כל שיטה. אז הבעל המאור מרחיב קצת, כמו שאתה אומר, את האקסיומה הזאת גם אל הגאונים, אבל בזמנו כבר לא, אוקיי? אבל אנחנו בדרך כלל לא מדברים על הגאונים, אנחנו מדברים על אחרונים. עוד רגע נראה שיש גם דעות רדיקליות יותר. כשהוא אומר בדעת מכרעת, זה מה שהתחלתי להגיד לך, מה זה דעת מכרעת? דעת מכרעת פירושו זאת הלכה, דעת נוטה, סליחה. זה בעצם משהו שהם נראה להם מסברה שכך נכון, או שנראה להם מסברה שכך השס אומר. זה דבר. כי להגיד שנראה להם מסברה שכך נכון, אז כשאתה חולק, אתה חולק עליהם. אבל כשהם אומרים מסברה שזה מה שהשס אומר, אז כשאני חולק, בעצם בהנחה שהם צדקו, אני חולק על השס, לא עליהם. הם רק הפרשנים של השס, אבל בסופו של דבר, זה כמו הרמב"ם, אנחנו נגיע לזה.
בהנחה שהם צדקו, אז אני לא חולק עליהם. ברור שאני לא חולק
עליהם. לא.
אבל אני לא מניח שהם צדקו.
לא, זה מה שאני אומר. כשאתה חולק עליהם, אתה מקבל את גדלותם. ההנחה היא שכשאני, זה עוד נדבר. כשאני חולק על מישהו שקודם לי, אין פירוש שאני חושב שאני יותר גדול ממנו. אני יודע שאני יותר קטן ממנו. יותר מזה. אני גם יודע שסביר להניח שהוא צודק ולא אני. אבל עדיין, זאת עמדתי וזה מה שאני אעשה. זה שני דברים שונים. אז עכשיו, אם אני מניח את ההנחה הזאת, אז כשהגאונים מציעים לי פירוש בשס, אז כשאתה שואל אותי מה האמת, מה השס התכוון, אני מתכוון למה שהם אומרים. עכשיו, כשאני הולך נגדם, אז אני בעצם הולך נגד השס, לא נגדם, נגד השס אסור לי ללכת. אם אני הולך נגדם, אז אפילו שהם צדקו, נגד מי הלכתי? הלכתי נגדם. זה כמו שהרמב״ם, אני אביא את זה, אתם יודעים, אני אקרא את זה עכשיו. הרמב״ם כותב בתחילת פרק שני מלכות ממרים. אולי הזכרתי את זה כבר, אבל זה מאוד חשוב בדיון הזה. הרמב״ם כותב, בית דין הגדול שדרשו באחת מן המידות, כפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך, ודנו דין, ועמד אחריהם בית דין אחר, ונראה לו טעם אחר לסתור אותו. הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו, שנאמר, אל השופט אשר יהיה בימים ההם. אינך חייב ללכת אלא אחר בית דין שבדורך. כל בית דין בכל דור יכול לחלוק על בית דין קודם. מה שהוא לא רוצה, שידרוש את התורה אחרת, שיעשה משהו אחר, מה שהוא רוצה. עכשיו שהזכרתי את זה כבר, כן, אם יהיה היום בית דין הגדול שיחליט שיש ארבע אבות מלאכה בשבת, אז זה מה שיהיה, ארבע אבות מלאכה בשבת ולא 39. תגידו, יותר גדול, יותר קטן, זה לא מעניין. זה הבית דין שבימי, זה מה שקובע. אבל בהלכה ב' הרמב״ם כותב, בית דין שגזרו גזרה, או תקנו תקנה והניגו מנהג, ופשט הדבר בכל ישראל, ועמד אחריהם בית דין אחר וביקש לבטל דברים הראשונים, ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול, עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. היה גדול בחוכמה אבל לא במניין, במניין אבל לא בחוכמה, אינו יכול לבטל את דבריו, אפילו בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים או התקינו, אין האחרונים יכולים לבטל עד שיהיו גדולים מהם. איך יהיו גדולים מהם במניין? כן, לא משנה כרגע, זה קורה, תמיד בית דין של 71 או 71, איך יהיה גדול במניין? אז אנחנו מצרפים עוד תלמידים או משהו כזה, יש לרמב"ם תירוץ על זה, אוקיי? מה הרמב"ם אומר? מה ההבדל בין שתי ההלכות? ההלכה הראשונה מדברת על הלכות דאורייתא. בהלכות דאורייתא קיים הכלל, דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. זאת אומרת, אם בית דין הגדול קבע פרשנות לדאורייתא, צריך בית דין הגדול אחר כדי לשנות את הפרשנות הזאת. על? הוא לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. הוא צריך להיות בית דין הגדול, צריך להיות לסמכות הפורמלית. הוא לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. לעומת זאת, בהלכה דרבנן, תקנות, גזרות, מנהגות וכדומה, שם לא מספיק שזה יהיה בית דין אחר, צריך שזה יהיה בית דין גדול בחוכמה ובמניין. אפילו אם בטל הטעם המקורי.
לאכול קטניות צריך
יותר... לאכול קטניות לא צריך כלום.
אבל להוריד המלאכה מספיק
אותי. זה נכון, אבל אני אומר, לאכול קטניות זאת לא דוגמה טובה, כי זה אפילו לא דין דרבנן, זה סתם שטות. זאת אומרת, זה... אני אומר, לאכול קטניות זה מנהג שנער, בגלל שהיה פעם איזה סיכון. זה עוד משהו. נגיד שבעדה המסוימת הזאת. כן, אבל של הכלל ישראל הפך פתאום לקהילות קהילות. זה כבר נקרא, בכלל הזה זה פשט, אוקיי?
אבל מה שאתה אומר זה שמנהג כאילו, שקבעו אותו חכמים.
כן, מה זה מנהג שקבעו אותו חכמים? זה מנהג שנהגו בו, יש היה חשש מחמץ.
מנהג שנהגו בו, צריך בין יותר רחב, יותר גדול ובמנה ובזה, אבל אם זה...
דאורייתא אז לא. כן, ככה אמור כותב.
אז זה דין מדאורייתא, שהוא לא יכול לחלוק, שאם אם
תקבעו... אני לא יודע, אין לזה מקור, זה נראה מהגמרא, כשהגמרא דנה בזה נראה שזה סברה. וסברה היא דאורייתא בדרך כלל, זאת אומרת, אבל זה סברה, לא מובא לזה מקור. אבל אני רוצה, עוד שנייה אחת נראה גם... אתם יודעים מה, בואו נמשיך הלאה, לפני שאני עושה את החילוק הזה. אם כבר קראתי את הרמב״ם הזה, יש את הכסף משנה על הרמב״ם, והוא אומר כך, למד כן רבנו, מאיפה רבנו ידע את זה?
מי אומר את זה?
הכסף משנה. מימי דאשכחן תנאי בתראי דפליגי הקמאי. אנחנו מוצאים תנאים מאוחרים יותר, שחולקים על תנאים קדומים. וכן אמוראי בתראי פליגי הקמאי. אז רואים שבית דין מאוחר יכול לחלוק על בית דין מוקדם. וההנחה כמובן שיש איזושהי ירידת הדורות, אבל לכן המאוחר הוא בהכרח יותר קטן, אז איך הוא חולק? כי כנראה לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. יש איזושהי הנחה כזאת אצל לא מעט ראשונים ופוסקים, שמה שמאוחר הוא בהכרח קטן יותר. כן, הרייבד שואל על הרמב״ם, הרייבד מביא על הרייבד מקשה על הרמב״ם, הרייבד הרי חולק על הרמב״ם. הוא אומר שאם בטל הטעם, אז לא צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין. הרמב״ם אומר שאפילו אם בטל הטעם את התקנה המקורית. הראיה שהרייבד מביא, אני זוכר נכון זה פה. כן, הראיה שאמר אברהם, איתור שוקי ירושלים בפירות קשי עלי, שהראשונים תקנו, ואבי יוחנן בן זכאי ביטלה אחר החורבן, מפני שנתבטל הטעם לראשונים, ולא היה גדול כראשונים. איתור שוקי ירושלים בפירות, זה היה תקנה כשעלו לרגל, לא משנה, אבל שחרבה העיר, חרב את המקדש, אז לא עלו לרגל כבר. אז מה יש לאתר את שוקי ירושלים בפירות? אז בטל הטעם. אבל לא ביטלו, אבל ורבי יוחנן בן זכאי ביטל את התקנה, בגלל שבטל הטעם, למרות שהוא היה מאוחר יותר. אז מביא מכאן ראיה נגד הרמב״ם, זה מאוד משעשע. הרייבד מביא מכאן ראיה נגד הרמב״ם, שסימן שאתה רואה שלא צריך להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין. מי אמר לך? אולי רבי יוחנן בן זכאי היה גדול בחוכמה ובמניין, מה קודם? כי אתה מניח שמי שמאוחר יותר הוא בהכרח קטן יותר, נכון? אבל אז אתה בעצם מניח שההלכה הזאת תתרוקנה מתוכן. כי אתה בעצם אומר שהבית דין המאוחר צריך להיות גדול וחובה במניין כדי לתת את המשל, אבל מאוחר בהגדרה הוא תמיד קטן יותר. אז הוא אף פעם לא יוכל. אז בעצם רוקנת מתוכן את כל ההלכה הזאת. אם אתה מניח כמובן מאליו, יכול להיות שהוא יותר קטן, אבל שהוא יותר גדול. אם אתה מניח באופן מובנה, שאם אתה מאוחר יותר, אז אתה קטן יותר, אז אין הלכה כזאת. ההלכה הזאת תוקע מתוכן.
כן, יש
הוכחה שהוא יותר גדול. כן, אני לא יודע איזה הוכחה יכולה להיות, שאומר יוחנן, עוד הרבה יוחנן בן זכאי, כן? לא יודע. לא יודע, הם מביאים הוכחה כזאת. מאיפה ההנחה כל כך הזאת, שהמאוחר יותר הוא בהכרח קטן יותר? להפך, אם הייתה הנחה כזאת, לא היה שום טעם לכתוב את ההלכה. כי כל ההלכה הזאת נכתבת בהנחה שיכול להיות מצב שבית דין מאוחר יהיה גדול יותר. אבל הרי כדאי שמניח כמובן מאליו שלו. טוב. כן, נכון, אני אומר. לכן הבאתי את הרי בדין, נכון? יש הרבה שמדיקים את זה. מוזר, אבל...
זה לא שהוא קטן ממנו בגלל
שבית
דין מאוחר. לא, אבל זה לא אחד מזוגות, זה בעל בית דין של 71. כן, היה יבנה. הוא יכול מזכה יקים את יבנה, תן יבנה וחכמיה. זאת אומרת המקום גורם, יכול להיות שזה שהם יושבים ביבנה אולי הופך אותם למשהו קטן יותר מאשר בית דין שיושב בלשכת הגזית, אולי זה היה מעניין. אחרת זה באמת יש פה איזה מעגליות לא ברורה, לא יודע.
יפתח
בדורו כשמו בדורו, ברור שיפתח יותר קטן,
נכון,
בשמו
יותר מאוחר.
כן, אתה אומר ש... כן, אוקיי, טוב, כן, בסדר, נכון. עוד רגע נגיע ליפתח בדורו. תמיד מביאים את יפתח בדורו כשמואל בדורו בתור דוגמה לזה שהמאוחר גם בסדר, אתה יכול לסמוך עליו. יפתח היה המוקדם. כן. אוקיי, בכל אופן, אז הכסף משנה כותב, ועד אתנן בפרק כמה דעדויות, משנה ה', שאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו, שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שיהיה גדול מנו בחוכמה ובמניין, מוקי לרבינו בשאותו יחיד ואותם רבים נחלקו בגזרה או תקנה. זאת אומרת רק בדין דרבנן, אבל לא בדין דאורייתא. בדין דאורייתא לא צריך גדול בחוכמה ובמניין. כלומר שאם בית דין פסק כדעת היחיד, אין בית דין אחר יכול לחלוק ולפסוק כדעת הרבים, אלא אם היה גדול. וכמו שהתבהר בסמוך, אבל אם נחלקו בשזה דורש באחת מן המידות, וזה באחרת, אינה חינמי שיכול לבטל דבריו, אפילו שאינו גדול כמוהו בחוכמה ובמניין. ואם תאמר, שואל הכסף משנה, כן, יש, זה בעצם סתירה בין שתי סוגיות. יש סוגיה שבה נראה שדבר שמניין צריך מניין אחר להתירו, ולא מוזכר גדול ובמניין. וסוגיה אחרת שבה נראה שיש דרישה שיהיה גדול בחוכמה ובמניין. אז הרמב״ם את הסתירה הזאת פתר באופן הזה. הדרישה שיהיה גדול בחוכמה ובמניין מדברת על הלכות דרבנן, והמניין אחר להתירו שלא חייב להיות גדול בחוכמה ובמניין, זה בהלכות דאורייתא. אז על זה שואל הכסף משנה, ואם תאמר, אם כן אמי לא פליגי אמוראי התנאי, אני מקפיד להגיד שהמוראים מאוחרים חלקו על המוראים מוקדמים, ותנאים מאוחרים חלקו על תנאים מוקדמים. אבל למה המוראים לא חולקים על תנאים? איך נוצר הקו שביניהם? אז זאת אומרת, בכל דוכתא מקשינן להמורא ממתניתין או מברייתא, כן, בכל מקום שמקשים על המורא ממקור תנאי, אז אם הוא לא מוצא תירוץ, דבריו נדחים. זאת אומרת, הוא לא יכול לחלוק על תנאים. אז למה? לפי הרמב״ם אין בעיה. בהלכות דאורייתא לפחות. וצריך, אולי אפילו גם בהלכות דרבנן, אם הוא יותר גדול לאמורה. וצריך לומר, אנא דאמרי כי היי תנא. ואם לא יאמר כן, קשיה לי, כן? הוא צריך להגיד, אני הולך כמו התנא הוא, אחרת קשה לו. וכפי דברי רבינו, הרשות נתונה להם לחלוק על דברי התנאים. אז למה רואים את זה כנוקאוט כשמביאים מקור תנאי נגד אמורה? ואפשר לומר, אומר הכסף משנה, שמיום חתימת המשנה קיימו וקיבלו שדורות הראשונים לא יחלקו על הראשונים. דורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים. וכן עשו גם בחתימת הגמרא, שמיום שנחתמה לא ניתן רשות לשום אדם לחלוק עליה. אז מה אומר הכסף משנה? יש פה עוד שחקן בזירה. השחקן עלת הציבור. הציבור מקבל על עצמו את... סליחה?
זה הרבה, אומר
את זה לא? כן, לא זוכר, יכול להיות. בכל אופן, הוא אומר שהמוראים קיבלו על עצמם שהמשנה היא סמכותית, שלא חולקים עליה, והחכמים שבעקבות חתימת התלמוד קיבלו על עצמם שהגמרה היא סמכותית ולא חולקים עליה, וזה בכלל לא קשור לעיקר הדין. מבחינת עיקר הדין אפשר היה לחלוק על כולם. אנחנו החלטנו לא לעשות את זה.
אני מצטע שהרמב"ם מתייחס לזה.
למה?
לזה שיש את החתימה הזו.
לא, הרמב"ם בדרך כלל מביא הלכות שמופיעות בגמרה. זה נדיר שהוא מביא הלכות שלא מופיעות בגמרה. אלא כי הוא אומר יראה לי, או כתבו הגאונים, הוא מוסיף לפעמים, אבל הרמב"ם יש איזה כלל כזה, שההלכה שלא מופיעה בגמרא הוא לא מביא. בגמרא או בספרה, זאת אומרת, למקורות חז"ל.
אז בהקשר לזה, אז החתים של הרמב"ם הוא
בין שני בתי דין אחרונים.
אחרי החתימה האחרונה של תקופות, יש חתימת תקופות, סוף התנאים, סוף האמוראים, והדיון של הרוס, השאלה גם סוף הגאונים, זה כזה דבר. זה בעצם, אני מכניס את זה לקונטקסט עכשיו, אוקיי? אבל למה אני, אז בכסף משנה קודם כל רואים שהעובדה שלא חולקים על הגמרא, או שהמוראים לא חולקו על המשנה, זה לא משהו מהותי. באופן עקרוני אפשר לחלוק. וגם יכול להיות שיש שם טעויות, לא בגלל שאין שם טעויות והיה להם רוח הקודש. הוא לא מביא את ההסבר הזה. אלא מה? ושקיבלנו על עצמנו, לא לחלוק. ודיברתי על זה כבר, שאני חושב שזאת אחת ההלכות, אחת ההחלטות הגאוניות ביותר בהיסטוריה שלנו, נדמה לי. לקבל את הסמכות של הגמרא. אני חושב שדיברנו על זה. גאוניות ביותר בהיסטוריה שלנו. לא?
דיברת על זה במקור ראשון.
בכל אופן, הנקודה היא שברגע שראו שהעסק הולך להתפזר ואין בית דין הגדול, אין היררכיה הלכתית מוגדרת, אז קברו איזשהו כלל, ועוד פעם, זה לא שישו שם חכמים, עשו ישיבה גדולה וקברו, אבל התקבע דה פקטו, לאורך ההיסטוריה, הסכמה כזאת שלא חולקים על הגמרא, שהגמרא היא היא הגבולות של השיח, כן, הדיסקורס, מתנהל בתוך המסגרת הזאת. אם לא היו קובעים את זה, או לחילופין, אם היו קובעים משהו כמו קיצור שולחן ערוך, בטח שמחייב את משהו סגור יותר, עם פסקי הלכה פשוטים, היום לא ישבנו, היום לא היינו יושבים פה, לדעתי. אנחנו יושבים פה בזכות ההחלטה הזאת. בגלל שההחלטה הזאת אפשרה, א', למגוון של דעות להתרוצץ בתוך המסגרת, ולדבר אחד עם השני, להביא ראיות, לדבר באותה שפה. אתה מביא ראיה מהגמרא, אתה דן, מה אהבה אמינה, מה המסקנה. איכו לעשות, בתהליך מאוד ארוך. כמעט הצליחו לעשות, אבל היה צריך איזה 1500 שנה בשביל להצליח בעניין הזה. זה לא היה יכול לעבוד אם היו עושים את זה מיד. סביב הרמב״ם וסביב השולחן ערוך היו ויכוחים מאוד גדולים, מה שאלון קורא פולמוסי הקודיפיקציה, ואם את הגמרא היו כותבים כמו רמב״ם, אז גם סביבה היה אותו פולמוס, וגם היא לא הייתה בעצם מתקבלת. אני חושב שההחלטה הזאת של לקבוע מסגרת שיח, אבל מסגרת פתוחה, לא ההחלטות קיצור שולחן ערוך, זה פשוט משהו גאוני, באמת, אני חושב שזה זה ראייה למרחוק, אני לא יודע עד כמה היא הייתה שם בפועל, אבל זה התברר דה פקטו כמשהו ממש, אני חושב שמשהו ממש...
מה הייתה אלטרנטיבה לקבוע את המשניות?
או לקבוע את המשניות, או לקבוע כלום, להמשיך להפתיר כדי שתקד, מה עשו בתוך תקופת הגמרא? דנו, והחכם באותו מקום החליט לקהילתו, אז שימשיכו ככה גם הלאה, אבל זה לא היה הולך הלאה. כי עד שהיו בבבל, אז הייתה, כן, אז הייתה אוטונומיה שיפוטית, הייתה היררכיה ברורה, רק הייתה בבבל, לא בארץ ישראל, היה ריש גלותה, היה נתינת רשות להורות, כן, יורה, ידין ידין, רשות מענקית רשות המריש גלותה, וכולי, היה ברור, הייתה היררכיה ברורה, היה פיקוח. אז כל כפר קטן שרצה לעשות משהו, אפשר היה להגיד להם, חברים, זה לא, את זה אסור לעשות. אמין, אבל ברגע שמתחילים להתפזר, אז יש איזה כפר, אני לא יודע באיפה, שיש שם שלושה אנשים שאחד יודע לכתוב ואחד יודע לקרוא ואחד לא יודע את אף אחד משני הדברים.
אגב,
אז מה הם יעשו עכשיו?
בלי לצחוק על נושא הגאונים, המהר"ן הזה, יש, מה שאמרת עכשיו, שהייתה היררכיה, יש בהלכה הסמכה מסוימת של רבנות עם שמות תואר, כאילו הרב, מורנו.
לא, זה התפתח, בדורות של הדורות האחרונים התפתח, זה לא משהו שהיה מאז ומעולם.
זה לא היה בזמן בבל, כאילו שהרש גלות, אבל
היה... אני לא ידוע. הייתה הסמכה לאורות, ברור, הסמיכה.
אבל הייתה אחת, כאילו הסמיכה היא אחת?
יורה, ידין ידין, או יתיר בחורות, אל יתיר, לא משנה, אבל לא היה דרגות של חוכמה. לא, עכשיו היית סמוך, גביר וסביר, מומחה לרבים, זה לא דרגות של חוכמה, זה דרגות של מעמד. מומחה לרבים פירושו שהימרו רבים עליהם. זאת אומרת, הוא החכם, הוא הרב הראשי. אתה יודע, הוא... הרב הראשי באמת. קומדיות שיש היום.
הרמב״ם לא תמיד מתייחס לסתמה של הגמרא.
מה זאת אומרת?
הוא לא לוקח את הסתמה של
הגמרא. אני חושב שזה סתמה של הגמרא בדיוק כמו השמועות השמיות. אני לא חושב שיש הבדל. בתי אין הבדל. להפך, במקום שבו יש סתמה, יש מחלוקת ואחר כך סתם, זאת אומרת אם יש סתמה ובמקום אחר יש מחלוקת, הלכה כמו הסתם. ההלכה היא שהסוג ידע אלמה, הסתם בעצם בחר את הדעה הזאת, אז כנראה שזה מה שנפסק להלכה. בכל אופן, אז זה לגבי הרמב״ם וכסף משנה, אבל אני הבאתי את הרמב״ם הזה בהקשר אחר. כי הרמב״ם, מה פשר ההבחנה הזאת באמת? מה שצביקה שאל קודם. זאת אומרת, אתה דרבנן, אתה צריך בית דין גדול ברוחמה ובמניין, ואת הדאורייתא כל אחד יכול, לא כל אחד, אבל כל בית דין יכול לעשות. לא צריך להיות גדול ברוחמה ובמניין. זה הפוך להיגיון. בדרך כלל רגילים להסביר שזה חכמים, רצו לעשות חיזוק לדבריהם, כי דרבנן היה חשש שיתערער התוקף של ההלכות האלה, בגלל שהן במקור חלשות יותר, אז כיוון שכך, אז רצו לקבוע רף גבוה יותר, או נוקשה יותר. אני חושב שיש פה טענה מהותית, וכאן זה חוזר למה שאמרתי קודם. זה לא הנקודה הזאת שרצו לעשות חיזוק לדבריהם. כשאתה חולק עם בית דין קודם בדרשה, אתה דורש אחרת את הפסוק. אז אתה אומר, טוב, אז הפסוק אומר, הוא אומר שהפסוק אומר ככה, ואני אומר שהפסוק אחר. נגיד, הוא אומר, עין תחת עין ממון, רגיל, ואני אומר, עין תחת עין ממון. בסדר? על מי חלקתי? חלקתי על התורה, לא על הבית דין, אלא בעצם לא חלקתי על אף אחד. אני טוען גם אתם לא אומרים שאתם מצווים עלינו לעשות את זה. אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לעשות את זה. אני אומר שלא נכון, הקדוש ברוך הוא ציווה משהו אחר. אבל אם אתם מתקנים תקנה, אז אני לא יכול, כשאני מתמודד, אני מתמודד איתכם. כשאני חולק עליכם, אז אני אומר, אני לא מסכים. מי אתה שלא תסכים? אתה צריך גדול בחוכמה ומניין בשביל לא להסכים.
לא
אם
בטל
הטעם. מה?
לא אם בטל
הטעם. אתה מחליט שהוא בטל הטעם. זו השאלה.
אם הטעם בטל, אז אני לא חולק עליך. אני אומר, זה לא שייך.
זו השאלה. אתה החלטת שבטל הטעם. מי אמר שבטל? את אובייקטיבית באמת. אז אם תסתכלו בספר של נריה גוטל, מכירים? התשתנו את הטבעים בהלכה. זה ספר מעניין. אז יש בפרק האחרון, הוא מביא שמה עשרות מקורות, שבהם תוספות מביא תקנות שבטלו בלי מניין ובלי בטיח. וכל הדברים האלה, לדעתי, זה בדיוק דברים שבהם ברור שבטל הטעם. זאת אומרת, בדרך כלל, כשיש עוד איזושהי אחיזה לטעם, היום זה פחות חזק, זה לא... יש עוד איזושהי אחיזה לטעם, אני אומר, אתה לא יכול. שישב פה בית דין, גדול בחומה ובמניין, יגיד בטל הטעם, בסדר. אבל כל עוד זה לא קרה, אני אומר, לא. אבל יש מקומות שבהם זה ברור שזה לא שייך. אז לא. כמו תוספות.
רבי יוחנן שבת.
אה? אולי, אלא אם כן הוא היה גדול בחומה ובמניין, שמעתי קודם.
לא, בטל הטעם בצורה אובייקטיבית.
אה, כן, חרב הבית, כן. יש תוספות ראש בבא מציעא, בדף צדיק, הרי אנחנו פוסקים להלכה שלא דרשינן טעם עד עיקרא. כמו רבי יהודה, נגד רבי שמעון. אבל התוספות ראש אומר, כן, במקום שהטעם ברור, אז כן דורשים טעם עד עיקרא. כן, זה בדיוק, מקום שזה ברור, זה ברור. אנחנו לא משחקים משחקים פורמליים. אם זה ברור, זה ברור. מה אתה... מקום שזה לא ברור, בסדר, אנחנו גודרים את עצמנו, אנחנו לא ניגע בזה. אם זה ברור, אז זה ברור. כמו שאתה אומר, אז אולי זה לא הדרשינן טעם הדקרה. אם צריך לדרוש את טעם הדקרה, אנחנו לא דורשים. אם הטעם הדקרה זה ברור, אז כן. אגב, הרמב״ם טוען שלא. הרמב״ם מפורש, כתוב שלא, לא במפורש, יוצא מדבריו. כי הרמב״ם כותב, יש מחלוקת בסנהדרין בדף כף א', לגבי מלך, לא ירבה לו נשים ולא יסור לרבו. והרמב״ם והרמב״ן מתווכחים על זה בשורש החמישי. בשורש החמישי, כי שם התורה עצמה נותנת את הטעם. לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. זאת אומרת, התורה עצמה אומרת למה לא ירבה לו נשים. טוב, במקום שהתורה עצמה אומרת את הטעם, אין חשש אולי הטעם לא נכון. והרמב״ם פוסק שגם שם לא דורשים טעם הדקרה.
אבל זה לא נקרא לדרוש.
בדיוק, אז אמרתי, לכן הרמב״ם לא הולך עם המלאכה שאמרתי קודם. הרמב״ם אומר שלא דורשים טעם הדקרה, למרות ששם התורה עצמה אמרה את הטעם. אין חשש שאולי זה טעות, אולי זה לא הבנתי. התורה עצמה אמרה את זה. אני לא יודע שם על שינויים, אלא ברמה העקרונית. כן.
הדוגמה של היית חבית שנתת מקודם, היא ציורית או שהיא אמיתית לצורך העניין? היא אמיתית, אני פשוט לא מבין אותה. עין תחת עין. אנחנו יודעים ממסורת, מהלכה למשה מסיני, שזה...
איך אתה יודע את זה למשה מסיני?
ואיפה אני יודע שעין זה זה ולא זה?
לא יודע.
זה המסורת.
מה? מסורת? מי אמר שמסורת זה הלכה למשה מסיני? אולי זאת רשעה שדרשו באיזשהו שלב. והוסכמה, ומשם זה מסורת. הנציב בעמק, בקדמת העמק, ההקדמה שלו לעמק שאלה, אז הוא מדבר שם מה זה המושג גמרא גמירא לה. רש"י בכל מקום שכתוב בגמרא גמרא גמירא לה אומר זה הלכה למשה מסיני. הוא מוכיח באופן עקבי שלפי הרמב״ם שכתוב גמרא גמירא לה זה מסורת קדומה. זה לא הלכה למשה מסיני. כוונה, פעם דרשו דרשה, היא התקבלה, כולם יזמו ומשם מעלה, זה הפך למסורת, אז היום אנחנו כבר לא זוכרים.
צריך להיות סגול.
נכון. ומסורת שלו. אם יהיה לך ראייה...
אני למדתי שככה הקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו.
אתה ילמדת, אוקיי, אז הנה עכשיו אנחנו לומדים אחרת. יש בתפילין הגמרא אומרת זה הלכה למשה מסיני, לא כתוב גמרא גמירא לה, כתוב הלכה למשה מסיני. משהו אחר. אבל כשהגמרא אומרת גמרא גמילה לה, הרבה פעמים אנחנו מדברים על מסורת, אבל מסורת זה לא בהכרח מסורת מסיני. מסורת שלו זה משהו שאנחנו כבר לא יודעים את טעמו. נעלם מאיתנו הטעם. אבל מאיפה זה בא? או מהר סיני, שהקדוש ברוך הוא ידע את הטעם, או מזה רחמים קדומים שהם ידעו את הטעם, הם קבעו שזה נכון, ומי שם מעלה, זאת מסורת. זה לא חייב להיות שזה התחיל בסיני.
גם עין תחת עין.
אז הגמרא מדברת, היא מביאה את רבי אליעזר שאומר עין תחת עין כפשוטו. הרגמרה אומרת שם, אבל לא מצינו אף אחד שמראה עין תחת עין כפשוטו. ולמה? כי ברור שזה בלתי סביר. אז אתה חייב לחזק את זה. זאת אומרת, לא מצינו אף אחד, אין אף אחד. ומה זאת אומרת? רבי אליעזר אומר את זה מפורש. עין תחת עין כפשוטו. אומרת, לא, לא, הגמרה מתרצת שם, לא, גם רבי אליעזר לא. אני הייתי מאמר שכן מצאנו. זאת אמירה שבאה לחזק את הקביעה הזאת. זאת לא אמירה היסטורית, שבאמת לא היה אף פעם מישהו שחשב שעין תחת עין. מה? כן, השאלה מה ההלכה אמרה, אז רבי אליעזר אומר שגם בהלכה צריך היה להוציא עין, אז הגמרא אבל לא, היא מוציאה את רבי אליעזר, אבל פשוט אומר לא, גם רבי אליעזר לא, כי לגמרא היה איזשהו עניין לחזק את זה דווקא בגלל שזה היה משהו קצת רעוע.
מי חותך את הזמנים?
קולקטיב, אין פורום.
רואים שהיה ויכוחים.
ודאי. זה מה שהכסף משנה כותב.
נהגו אחרת, היה הלכה ומישהו נהג אחרת באותו זמן.
כסף משנה כותב, זה בדיוק מה שהוא אומר. המוראים האחרונים חולקים על המוראים ראשונים, תנאים האחרונים חולקים על תנאים ראשונים, אבל המוראים על תנאים לא חולקים.
אוקיי, ואחר כך?
ואחרי הגמרא, אז על המוראים לא חולקים. זהו, הוא לא מביא את זה להמשך.
אין המשך.
לא יודע, הוא לא מביא. הוא דן לנו בשתי הדוגמאות האלה, אז אולי יש את זה. הוא לא מביא יותר. זה הדיון בראש, אנחנו באמצע הדיון בראש, עשיתי פה פסק זמן.
אני לא
חולק על מי שהיה
דקה לפניו.
כן, עוד דקה אחריו. אוקיי, יש גם חזרות בזמן. בכל אופן, אז הראש בדיוק דן בשאלה עד איפה העסק הזה ממשיך. והבאתי את זה כדי להמשיך לענות על מה שאמרתי קודם, שכשאתה חולק על פרשנות של דור קודם, אתה לא חולק על הדור הקודם, אתה חולק מה אומר הטקסט המתפרש. אבל כשאתה חולק על קביעה של הדור הקודם, אתה חולק עליו. ושזה אומר הרמב"ם, אתה צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. וזה מה שאמרתי, שמה שהוא כותב בדעת נוטה, מה שבעל המאור כותב, שבדעת נוטה, מה שקבעו הגאונים בדעת נוטה ולא בדעת מכרעת, מה זה דעת נוטה? דעת נוטה, הכוונה, הסברה שלי אומרת שזה מה שהגמרא אומרת, או הסברה שלי אומרת שכך נכון לעשות? שני דברים. כשהסברה שלי אומרת שכך נכון לעשות, אז אתה חולק על הגאונים עצמם. אבל אם הסברה שלהם אומרת שכך פירוש הגמרא, אני חושב שהפירוש הוא אחר. ואז השאלה מה הגמרא אומרת, לא אם אני חולק על הגאונים. והרייבד כתב על דברי בעל המאור, זה שיטה שלישית כבר, כן? יש את הגאון, שהבעל המאור מביא, החכם הזה, יש את בעל המאור, ועכשיו זה הרייבד. הרייבד כתב על דברי בעל המאור, דאמת אמר החכם, החכם כן צודק, שאם טעה בפסקי הגאונים, שלא שמע דבריהם, ואילו שמע היה חוזר בו באמת ובבירור, זה טועה בדבר משנה. הדוגמה הראשונה שלו היא דוגמה שצריך לדון בה קצת. הוא אומר, אם יש מצב שלא ידעת על איזשהו פסק מהגאונים, ופסקת אחרת, ואז הביאו לך, הנה תראה, כתוב בפשוט, ובצד הגאונים כתוב הפוך ממך, ואז אתה חוזר בך. הוא אומר, לא ידעתי, לא הכרתי את התשובה הזאת. זה נקרא טועה בדבר משנה. מה קורה אם מביאים לך את דברי הגאונים ואתה לא חוזר? לא יודע. לא מעניין, כי תמיד את הרייבד הזה מביאים בתור מקור לזה שאי אפשר לחלוק על גאונים. אני לא בטוח בזה. אם אתה עצמך פספסת מקור כתוב, שהוא היה מביא אותך לפסוק אחרת, אז באמת פספסת מקור כתוב. זה טועה בדבר משנה.
אבל למה אתה לא בטוח בזה? זה בדיוק מה שהוא
אומר. כן, אני חושב שזה מה ש... פשוט זה מה שהוא אומר.
הוא מוסיף כאן נכון שהייתה חוזר בלילה.
נכון.
הוא אומר את זה, זאת אומרת שיש אפשרות שלא תחזור.
כן, כן, זה מה שהוא אומר.
זה מה שאני אומר. לא בטוח
בזה.
אני חושב שזה מה שהוא אומר.
עכשיו הוא ממשיך. וקרוב אני לומר, זה כבר הוא לא בטוח, אבל הוא נדמה לו, נראה לו, שאפילו אם היה חולק על פסק הגאון מטעם שנראה לו לפי דעתו, שלא כדעת הגאון ולא כפירושו, גם זה טועה בדבר משנה. זה כמעט אותו מצב שאמרתי קודם, לא בדיוק, כי פה הוא ידע מראש את פסק הגאון, לא התחדש לו אחרי זה, ואז הוא מתבצר בעמדתו. אבל אני חושב שבגדול זה אותו מצב. הוא מכיר את פסקי הגאונים, והוא החליט ללכת אחרת. אתה יודע? אז מה ההלכה כבטרה? אנחנו יודעים שמאה באה עברה, וההלכה כבטרה. מהעבד לא. הוא קרוב לומר, כן, גם זה טועה בדבר משנה. הגאונים הפכו למשנה. שאין לנו עתה לחלוק על דברי גאון מראיית דעתנו לפרש העניין בדרך אחר כדי שישתנה הדין מדברי הגאון, אם לא בקושייה מפורסמת. גם הוא מבין שלפעמים יש מקרים חריגים שאולי כן, וזה דבר שאין נמצא. זה כמעט לא קורה. אין נמצא, אין הכוונה. זה יכול לקרות אחת, אבל זה כמעט לא קורה. הבאתי פעם, אני חושב, את הסיפור הזה שישבנו את הרב שלמה פישר בבית, בישיבה בירוחם. היינו בטיול בירושלים. אז אנחנו נשמוע שיעור את הרב שלמה פישר. אז הוא נתן שם שיעור, ובאמצע שאלתי אותו מעזרן על כמה מתעסק בחלבים והעריות. מתעסק בחלבים והעריות חייב שכן נהנה. אפילו שהוא מתעסק, אבל אם זה דבר שיש בו הנאה, אתה חייב כאילו שהתכוונת. הר"ן טוען שזה לא רק על איסורים, זה גם על מצוות עשה. נגיד מי שני גם מביא את זה. זה גם על מצוות עשה. זאת אומרת, כשאתה לא מתכוון לאכול מצה, כיוון שזאת מצוות אכילה, זאת מצווה שיש בה הנאה, אז אם אתה רק מתעסק בזה, כפאו פרסים ואכל מצה, יצא. למה יצא? יצא בגלל שכן נהנה, כך אומר הר"ן. אותו עיקרון שאומרים על לאווים, על איסורים, אומרים גם מצוות עשה. זה מדרש פליאה, הוא אומר לי. המשיכה על הישר. כי בכלל לא התייחס. זאת אומרת, זה... בסדר, אז הר"ן כתב, הר"ן אחד הראשונים החשובים. הר"ן כתב, זה בסדר, וזה מדרש פליאה, זה מצב שקושייה מפורסמת. יש מצב שבו ברור שהדברים הם שונים. בסדר, אז לא נלך איתך באופן לגמרי פורמלי. זה כתוב בגאונים. אז נגיד שזה תלמיד טועה כתבו, כן? יש לנו פתרונות. אבל במקום שזה לא קושייה מפורסמת, אז אומר הרי, ואת זה נקרא טועה בדבר משנה.
אז אולי הוא רק מפעיל את הסמכות.
מה?
תקופת הגאונים.
כן, כן, זה מה שאני אומר.
הוא בעצם מסכים עם הדעה הראשונה.
כן, הוא אמר. וכצדקו דברי הגאון, זה מה שהוא כותב, הרי זה. צדקו דברי אותו גאון שהבעל המאור דחה אותו.
את הקבלה של סיום התלמוד הוא בעצם מרחיב.
נכון. יכול להיות שהגאונים עצמם לא יכלו לחלוק על הגמרא, אבל אנחנו לא יכולים לחלוק על הגאונים. זאת אומרת, השאלה היא, הוא מזיז את הגבול או מוסיף עוד גבול?
כן, זה השאלה. בסדר,
זה אני לא יודע. אחד משתיים. ואני, זה עכשיו דעה רביעית, אני הראש, כן? עד כאן זה הציטוטים. אומר, ודאי כל מי שטעה בפסקי הגאונים ז"ל, שלא שמע דבריהם, וכשנאמר לו פסק הגאונים ישרו בעיניו, טועה בדבר משנהו. ולא מבית טועה בפסקי הגאונים, הוא עוד יותר מחמיר. אלא אפילו חכמים שבכל דור ודור שאחריהם, לאו קטלי באגמהן. ואם פסק הדין שלא כדבריהם, וכששמע דבריהם ישרו בעיניו, והודה שטעה, טועה בדבר משנהו וחוזר. לא, הדין חוזר, וטועה בדבר משנהו וחוזר, וטועה בשיקול הדעת, הדין קיים והדיין משלם מביתו. אז הוא אומר, הדין חוזר, וטועה בדבר משנה. אבל עוד פעם, גם הוא מדבר על מצב שכשאתה שמעת את הפסק הקדום, אתה עצמך חזרת בך, אוקיי? אבל אם לא ישרו בעיניו דבריהם, היום זה טאוטולוגיה, אתם מבינים? אם אתם שומעים דברי פוסק קדום, אתם אוטומטית חוזרים בכם, כי הרי פוסק קדום אמר אחרת. אבל הראש אומר לא ככה, זאת הראיה שהבאתי מהרמב״ם, כן, שגדול בחוכמה ובניין יכול להיות גם מאוחר, כי אחרת מה טעם להתנות אם הוא גדול בחוכמה ובניין? אז גם פה, אם אתה מתנה שם מאוחר, או שכן נסכים או שלא נסכים, פירוש הדבר שיכול להיות גם אתה שהוא לא מסכים.
אם כן יש מחלוקת ביניהם, ואתה
הוא מדבר על... עוד רגע, אני אעיר גם על זה. עוד רגע, אני אעיר גם על זה. אבל אם לא ישרו בעיניו דבריהם, הוא מביא ראיות לדבריו, המקובלים לאנשי דורו, הוא מביא ראיות שיש להם קונצנזוס מספיק, זאת אומרת, זה לא סתם איזה קפריזה שלו, הוא לא נראה לו. זה ראיות שמחזיקות מים, כן? יפתח בדורו כשמואל בדורו, אין לך אל השופט אשר יהיה בימים ההם, ויכול לסתור דבריהם. עכשיו הנימוק, המשפט המפורסם ביותר של הראש הזה, כי כל הדברים שאינם מבוארים בשס, שסידר רב אשי ורבינה, אדם יכול לסתור ולבנות, אפילו לחלוק על דברי הגאונים. רק השס מחייב, במילים אחרות. זהו, לא הגאונים, ובטח לא אף אחד שאחריהם. עוד פעם, אנחנו מדברים על הראש, מ-14. אפשר ליישם את זה גם הלאה. אז מה הראש בעצם אומר? במקום שבו אתה עצמך השתכנעת, כשהביאו לך את המקור הקדום, זה טועה בדבר משנה. למה? כי הלוגיקה היא שפשוט היה חסר לך מידע. זה לא משנה אם המידע הזה הוא משנה או לא, אבל עובדה שאם המידע הזה היה בידך היית פסק אחרת, אבל פשוט טעית. לא השתכנעת אחר כך שאתה טועה, אלא מראש בעצם פספסת משהו. זה מעיקר הדין בטל. לכן הדין חוזר. אבל אם אתה אומר, הביאו לך את הדבר ואתה לא משתכנע, במקום כזה ודאי שאתה יכול לחלוק עליו, כי הרי אין לו סמכות באמת. ההגדרה של זה כתועה בדבר משנה היא לא בגלל של דברי הגאונים יש סמכות, אלא בגלל שאתה עצמך אם היית רואה דברי הגאונים הרי היית פסק אחרת, אז פשוט בגלל שהפסק דין יסודו בטעות, פשוט היית, אם היית יודע שהגאונים אמרו אחרת היית פסק אחרת, אז זה בכלל לא שאלה של סמכות, זה סתם שאלה של פספסת, טעית, זה פסק דין, זה מקח טעות הפסק דין הזה. אם היית יודע את כל המידע, לא היית פוסק כך, אז במקרה כזה הפסק דין בטל, אבל זה בכלל לא בטל בגלל הסמכות של הגאונים. זה בטל בגלל שאתה עצמך טעית כשפסקת. זה הכל. אתה עצמך אומר שטעית. אתה היית דאחי, לא פסקתי. כן? אבל כשעולה השאלה של סמכות הגאונים, האם אתה הולך נגדם? אין בעיה, אתה יכול ללכת נגדם. אם אתה חושב אחרת, אז תעשה אחרת. זה נקודה חשובה, כי זה לא שאלה של סמכות. גם במקום שהוא אומר שאתה לא יכול, כאילו אתה לא יכול, שהדין חוזר, זה רק בגלל שאתה עצמך לא חושב כך. לא גאונים יש להם סמכות. והאמוראים האחרונים פעמים חולקים על הראשונים, ועד רבה אנו תופסים דברי האחרונים עיקר, כיוון שידעו סברת הראשונים וסברתם, והכריעו בין אילו הסברות, ועמדו על עיקרו של דבר. דיברנו על ננס בהרגבי ענק ושאר הדברים, בכל אופן הלכה כבטרה. אוקיי, אז עד כאן זה דברי הראש. לא, הבעל המאור אומר שאי אפשר לחלוק, רק הוא טוען שזה טועה בשיקול הדעת ולא טועה בדבר משנה. הראש אומר זה לא טועה לא בשיקול הדעת ולא בדבר משנה. זה לא טועה בכלל. ואיך שנחלקו שני גדולים בפסק הלכה, זה המקרה של המחלוקת, כן? לא יאמר הדיין אפסוק כמי שירצה. ואם עשה כן, זהו דין שקר. אלא אם חכם גדול הוא גמיר וסביר. ויודע להכריע כדברי האחד בראיות ברורות ונכוחות, הרשות בידו. ואפילו אם פסק חכם אחר בעניין אחר, יכול החכם לסתור דבריו בראיות ולחלוק עליו, כאשר כתבתי למעלה, זה הכל דברי הראש. כל שכן אם יש לו סיוע מאחד החולקים, ואם לאו ברחי הוא לא יוצא ממון מספק. אז מה הוא בעצם אומר? שזאת השורה התחתונה, אגב, זה מובל להלכה בשולחן ערוך, הראש הזה. הרמ"א בחושן משפט, בסימן כ"ה, מביא את הראש הזה להלכה. להבין שזה השולחן ערוך, זה טקסט שתפיסתו הבסיסית היא תקדימית, זאת אומרת שיש סמכות, הרי עשה רוב רמב"ם ריף וראש, המחבר וגם הרמ"א, זה טקסטים שנחשבים כמעט המובהקים ביותר לתפיסה תקדימית. והרמ"א מביא שם בתחילת סימן קפה את דברי הראש האלה. ומה הראש אומר? הוא בעצם אומר שלושה דברים. א', אין שום הבדל בין הגאונים לבין חכמים מפורסמים שבזמננו. אין שום הבדל, לא לכולה ולא לחומרה. זאת אומרת, זה לא משנה, גם משנה ברורה. אם היית, לא, אם פספסת את דברי המשנה ברורה, ואחרי שראית שיש משנה ברורה כזה, חזרת בך, זה טועה בדבר המשנה. לא בגלל שהמשנה ברורה היה תנא, אלא בגלל שזה פסק דין שמיוסד על טעות. זה מקח טעות בתהליך קבלת, פסק הדין, זה הכל. זה בכלל לא שאלה של סמכות. אבל מבחינת הסמכות, המשנה ברורה הוא כמו הגאונים, והגאונים הם כמו המשנה ברורה לכולה ולחומרה. זאת אומרת, הם כולם לא כמו הגמרא. אתה יכול לחלוק על מי שאתה מבין. אם אתה ברחי ואתה יכול להביא ראיות לדבריך שיהיו מקובלות נגיד למספר חכמים סביר, זאת אומרת שלא סתם איזה קפריזה שלך, גם זה לא נחשב. אתה צריך שזה יהיה משהו מבוסס, לא סתם איזה, לא יודע, להגיד משהו ולהישאר בחיים.
זה שאתה לא יודע את המשנה ברורה, זה אומר שאתה לא חכם כל כך גדול.
לא, זה אומר שאני לא מעניין אותי מה המשנה ברורה אומר. זה גם יכול להיות.
מה שאמרת עכשיו ככה, שאם המשנה ברורה...
לא, אם אתה כזה... שכשאתה רואה משנה ברורה הוא אוטומטית מחייב אותך, אז זה נכון, אז אתה צריך לדעת את כל המשנה ברורה. אבל אם לא, זכותך להיות פוסק שהוא לא הולך עם המשנה ברורה. אז מה, אתה חייב לעבור על כל המשנה ברורה ולהחליט איפה אתה מסכים איתו ואיפה לא? למה? אני לומד את הראשונים, אני לומד את הפוסקים, מגיע למסקנה, או שזה יוצא מתאים למשנה ברורה או שלא. אין סמכות פה, זה לא שאלה של סמכות.
חכם שמכיר הכל יש לו חסינות.
מה?
אף פעם לא יהיה טועה בדבר משנה.
נכון, נכון. גם אני אומר עוד פעם, אבל טועה בדבר משנה מקבל עכשיו כפל משמעות. טועה בדבר משנה, לפחות כפל משמעות, כי טועה בדבר משנה המקורי זה כשאתה יצאת נגד טקסט מחייב. משנה או גמרא שעל זה לא חולקים. טועה בדבר משנה במשמעות הזאת, זה פשוט פסק דין בטעות. זה לא שייך בכלל למשהו מחייב, זה פסק דין בטעות. יכול להיות, זה אני לא בטוח, יכול להיות שבעצם המשמעות של זה היא שגם טועה בדבר משנה המקורי הוא כזה. גם טועה בדבר משנה המקורי זה לא בגלל שהתנא או המורה ודאי צודקים. ושאנחנו קיבלנו על עצמנו, וכיוון שכך, אם הייתי רואה את זה, ודאי שלא הייתי פוסק כך. לכן זה נקרא טועה בדבר משנה, ולכן בעצם כל המושג טועה בדבר משנה הוא בכלל לא שאלה של מישהו שוודאי צודק ואי אפשר להתווכח עליו. זה רק שאלה של פסק דין בטעות.
איך הראש מביא את יפתח ושמואל גם כן הפוך?
זה חזר, מה זה הראש? יפתח בדורו כשמואל בדורו. להפך, זה מה שהיו פה קודם, שהאמירה יפתח בדורו כשמואל בדורו היא ראיה מאוד חזקה למה שאני אמרתי קודם. שההנחת המבוקש של הרייבד. כי הגמרא בכלל לא מתרגשת מזה שיפתח היה קודם. היא רק שואלת מי היה יותר גדול ומי פחות. שמואל היה יותר, יפתח היה פחות, ועדיין אומרים לנו יפתח בדורו כשמואל בדורו. לפי הרייבד אין לזה מקום בכלל, הרי יפתח היה קודם, הוא בטוח היה יותר גדול, כי הוא היה קודם. ומי שתולה את הגדלות בקדימה, זה היה צריך מיד לקרות על זה. עכשיו, אז אני אומר שהרמה, אז הנקודה הראשונה זה שאין הבדל בין גאונים וחכמים מפורסמים אחרים. הנקודה השנייה זה שמישהו ברחי יכול לחלוק על כל אלה. אין שום מניעה אחרי התלמוד. התלמוד לא. אבל אחרי התלמוד אין מניעה לחלוק על אף אחד, והרמה פוסק את זה להלכה. בשולחן ערוך, תבינו, זה לא, זה שאני מביע פה איזושהי עמדה משלי וכרגיל, אפיקורס הרגיל. נכון, לא חייבים להקשיב לרמה הזה, אבל בצד שני אפשר. בטח לא בשם, בטח לא בשם הגישה התקדימית. אני רוצה עוד רגע להעיר, כבר לא אספיק להגיע לזה. רציתי להעיר את ההפך. כשהתקפו, כשאני כתבתי את המאמר שלי בזכות האוטונומיה בפסיקה, לא ניתן, אבל הוחלט לא ככה, התקבל לא ככה. ואז אמרתי, אוקיי, אני גם חולק על ההתקבל הזה. הכיוון הזה זה כן עובד. הכיוון שלך זה לא, זה הפוך. אוקיי. אז זה הדבר השני, שמי שברח יכול לחלוק על כולם. והדבר השלישי זה שמי שאינו ברח, וזה גם נקודה חשובה מאוד, מי שהוא לא ברח, אז אפילו במחלוקת אסור לו להכריע. אפילו אם יש שתי דעות בין הראשונים, הוא חייב לנהוג בדיני ספקות. המוציא מחזק הראיה. למה? ושאם אתה לא יכול להכריע, לא עושים מה שרוצים, אנחנו לא משחקים פה. אולי הרשב"א צודק, אולי הרמב"ם צודק. אם אתה יכול להכריע, תכריע. אם אתה לא יכול להכריע, אז אתה בספק. זה מחזיר אותנו למושג ספקא דרבתא, זוכרים? ספקא דרבתא זה בעצם אומר, במקום שאני לא חושב שאני ברחי, או אני לא, באמת לא ברחי, ויש מחלוקת ראשונים, או תנאים, או מורים, לא משנה מי, אז יש מצב שזה יהיה ספקא דרבתא. יש מצב שיש שתי דעות, ואני בעצם מיישם פה את דיני ספקות. מה שרק הערתי זה שאני מיישם פה את דיני ספקות כי אני עצמי לא הכרעתי. אז אני עצמי בספק. לא בגלל שיש באמת ספק. אוקיי? אז לכן זה עדיין לא לגמרי.
אבל אז מגיעים לשאלה המהותית, מי זה ברח?
כן, אוקיי. אז פה באמת כמה הערות אם תרשו לראות, אני כבר, אני חושב שטיפה פלשתי, אבל אני רוצה לגמור את זה. כמה הערות. א', מי זה ברחי? אז שימו לב, מאוד חשוב לשים לב לאיך שהראש מנמק את העמדה שלו. הוא אומר, יפתח בדורו כשמואל בדורו. מה הוא מתכוון לומר? שיפתח יותר חכם משמואל. הפוך, הרי ההנחה שלו היא בדיוק הפוכה. ברור שיפתח פחות חכם משמואל, שמואל הרי שקול כמשה ואהרון, חז"ל אומרים. אז ברור שיפתח פחות גדול בתורה משמואל, אם בכלל, אני לא יודע מה הוא היה שם, מבחינת תורנית, אבל...
הוא היה אחד עם מוסרי התורה.
כן, אוקיי.
זה מופיע.
יכול להיות, אבל אני לא יודע אם הוא מסר את התורה שדאג שהיא תימסר.
גם מנוח.
אה?
גם מנוח.
מנוח, טוב, מנוח זה בסדר, אבל אצל יפתח אני חושב שיש לי כמה השגות. אבל כשהראש אומר יפתח בדורו כשמואל בדורו, מה הוא מתכוון לומר? לא שיפתח את חכם משמואל, אלא שיש סמכות. ואם יפתח היה אחריו או לפניו, זה לא משנה, הוא הדיין של בדור הזה, אז הוא זה שקובע. זאת אומרת, שהראש מביא את הנימוק שלו, אנחנו רואים שזה לא בגלל שאני מחליט שאני יותר גדול מהבית דין הקודם. אני יודע שאני יותר קטן מהם. לא שמותר לי להחליט שאני יותר גדול, כמו שאמרתי קודם עם הרמב"ם והרייבד. לא, לא, אני יודע שאני יותר קטן. ועדיין אני אמור לעשות, אמור זה מילה ניטרלית, אמור לעשות את מה שאני חושב. אמור הכוונה מותר לי או אמור הכוונה אני חייב? אני חושב שאני חייב. הבאתי את המערל הזה שצריך לסוק מה שאתה חושב. ותמר של אחנאי אומר את זה, יוצאת בת קול מהשמיים, הם לא משגיחים בבת קול. אבל בת קול היא צודקת, נכון? בסדר, אנחנו לא חושבים כך, אנחנו יודעים שהיא צודקת, הרי יצאה בת קול מהשמיים. ואנחנו לא חושבים כך, דיברתי את זה. ולכן, בעצם מה שהראש אומר לנו זה בדיוק מודל האוטונומיה. הוא בדיוק אומר, זה לא בגלל שאני צודק, אני צריך לעשות את מה שאני חושב. אפילו אם הערכתי שלי אני חושב שאני טועה. אבל אם אני לא השתכנעתי, אם סברתי אומרת שזאת ההלכה וזה נגד הפוסקים הקדומים, אני צריך לעשות את מה שאני חושב. כי יש ערך של אוטונומיה. כאן אני חוזר וסדיר את המעגל.
מה זה אני חושב שאני... אם זה מה שאני חושב, אז אני חושב שאני צודק.
לא, ברור, אבל אני יודע ש... זה אותו דבר. כשאני מתווכח, נגיד, עם מישהו גדול בהלכה. עכשיו, כיוון שאני מאוד מעריך אותו, ואני מעריך גם את שיקול הדעת שלו, ואני מבין שהרי יכולות ליפולת לי טעויות, אז יש לי איזושהי הערכה שבמבט אובייקטיבי, אם אני צריך להמר, הייתי מאמר עליו. אבל לגופם של דברים, שאני שואל, מה משכנע אותי יותר מבחינת סברה? לא מסכים, אני נראה לי הסברה שלי.
כשזה משכנע אותך מבחינת סברה, אז אתה חושב שאתה צודק.
לא, ברור שאני חושב שאני צודק, אבל אני אומר, זה שאני חושב שאני צודק, זאת לא אינדיקציה זה שאני צודק, אפילו לא בעיניי. אפילו לא בעיניי. למה?
זה
סימולוגי. לא, 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 זה נקודה מאוד מעניינת, אבל אני חושב שזה נכון. כי אני, הרי אתה צריך את אובייקטיבי, זה כמו להאמין למכשירים, אתה יודע, הטייס שמאמין למכשירים, כשיש איזה בעיה. אז הם מאמנים אותם על זה שלא לא ילכו עם סברתם, כי אם ילכו עם סברתם, ימצאו את עצמם מרוסקים
בקרקע. כן, בברטיגו, הוא חושב שהוא
בדיוק.
צודק.
הוא חושב שהוא צודק, אבל הוא מפעיל איזה חשיבה מסדר שני, הוא אומר, רגע, אבל המכשיר לא מתבלבל. אני, יש לי נטיות לפעמים להתבלבל. מכשירים לא מתבלבלים. אז אני צריך ללכת עם המכשירים. במובן הזה זה דומה, אתה מבין? אני משוכנע בוויכוח הזה ש...
שם אומרים לתעבוד לפי המכשירים?
כן, נכון.
בוא אתה אומר, לא תעבוד לפי המכשירים.
לא, כי ברור, זה באמת האמת. כי שם מה שקובע זה האמת, ולא, חובת האוטונומיה לא חלה על טייס, הוא צריך לחזור בשלום. הוא לא צריך להיות אוטונומי. אז זה, אבל פה, זה בדיוק מה שאני רוצה לטעון, שאם האמת הייתה מעניינת אותי, הייתי לעשות כמו הטייס. אם כתוב במשנה ברורה, הייתי לעשות מה שכתוב במשנה. הוא ודאי סביר הרבה יותר שהוא צודק ממני, אם אני חושב אחרת ממנו. אמיתית, אני באמת חושב כך. בסדר, אז מה? אבל יש חובת אוטונומיה. חובת האוטונומיה אומרת שלמרות שהסיכוי הוא שאני טועה, אבל אם זה מה שאני חושב, ככה אני צריך לנהוג. ראינו את המערל על זה, ראינו, הבאתי מקורות לעניין הזה. זה לגבי הדיוק מדברי הראש. אבל מה זה אומר? אז אם אנחנו באמת מקבלים את הדיוק הזה בדברי הראש, אז מה זה ברכי? בדרך כלל אנחנו מבינים, מה זה ברכי? ברכי זה מישהו שהגיע לרמתו של אותו אחד שהוא חולק עליו. כן, שהוא לפחות כמוהו בחוכמה ובמניין. קילוגרמים, אם תרצו, באדם בודד. אני יכול פה להיות אוטונומי להפליא. אז השאלה, אם אני אומר, אבל לא, אני לא צריך להיות צודק בשביל לחלוק עליו. אני אחלוק עליו אפילו אם להערכתי הוא גדול ממני וסיכוי סביר שהוא הצודק. אבל אם לגופו של עניין אני משוכנע שהסברות שלי משכנעות אותי ולא הסברות שלו, אני צריך ללכת עם שלי. אז מה זה ברכי? התפיסה הרגילה של ברכי, והראש הוא כותב אם הוא ברכי. למה? אני חושב שמה שהראש מתכוון אומר, ברכי פירושו שהוא הגיע למיום, זה אותו קריטריון שהבאנו קודם, שאם הוא ישמע את דבריו של החכם הקודם ואת כל הנימוקים שיעלו חכמים אחרים, והוא מיומן בחשיבה תלמודית, הוא לא משה רבנו והוא לא שמואל, אבל הוא מיומן, הוא יודע, הוא בנוי כבר, והוא לא ישתכנע, אז הוא ברכי. זאת אומרת, הוא לא צריך לרבנו כדי לחלוק על משה רבנו, אבל הוא צריך להיות זושה. פעם אמרתי לחבר'ה בישיבה.
יש הבדל אם הוא פוסק בעצמו,
או
פוסק
בגילה. אולי אני אעיר על זה עוד שנייה אחת. יש, פעם אמרתי לחבר'ה בישיבה, כן, הסיפור המפורסם, שזושה אומר שכשהוא יגיע לשמיים לא ישאלו אותו למה הוא לא היה מוישה רבינו. ישאלו אותו למה הוא לא היה זושה. אז אני אומר, זה גם הקריטריון לברכי. הקריטריון לברכי אין פירושו שאני כמו הראש. אני לא כמו הראש. הפירוש הוא שאני מיקי אברהם כבר. כי בגיל 15 עוד לא הייתי גם זה. אולי גם בגיל 20, אולי בגיל 25. אבל יש מצב שבו הבן אדם עדיין בתהליך של התגבשות, בטח כשהוא לא למד, אז אם אתה לא לומד, אתה אף פעם לא תהיה מיקי אברהם, גם מטירתך. אבל אני אומר, אם אתה לומד ואתה מתגבש, לוקח איזשהו זמן, כשנבנית, ויש לך כבר את העמדה שהיא באמת העמדה שלך, אז אתה ברכי. למרות שיכול שאתה טועה, והראש צודק יותר ממך, אבל אז אתה כבר ברכי, כי אתה כבר זושה. עד אז אתה אפילו לא זושר, אתה עוד לא עצמך. הרי אם היית נפגש עם מישהו חכם יותר, הוא היה משכנע אותך שאתה טועה. אז מה זה אומר? שאין לך בעצם עדיין עמדה, אתה פשוט לא בדקת עד הסוף. אבל אם אתה נמצא במצב שגם כשתבדוק עד הסוף אתה תישאר בעמדתך, למרות שיכול להיות שאתה טועה בשיקול הדעת, כמו שראינו קודם, זה לא חשוב. כיוון שאתה ברכי, אז זה בסדר גמור, זה מה שאתה צריך לעשות. אוקיי? עכשיו, יש פה עוד שאלות על קימלי ועוד כל מיני דברים שאפשר לראות משם. כן, קימלי למשל, התומים שואל, הקימלי הרי זה מה שהרבר התחבט איתו מאוד עם הקמת המדינה. התומים הרי שואל, מה, 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 מה העניין הזה של הקימלי עושה? הרי בסופו של דבר זה אומר שאין משמעות לפסיקת הלכה בכלל, בדיני ממונות. כי כל מוחזק יכול להגיד קימלי כמו הדעה שלא נפסקה להלכה, וגמרנו. עושים כל מיני פטנטים, אז אין קימלי נגד השולחן ערוך, וזה, וזה כל המצאות, גם על זה אני אגיד, קימלי לא כך. קימלי שיש קימלי נגד השולחן ערוך. ויש דעות כאלה. אז מה? אז הקונטס הספקות כותב שכל הכלל של קימלי בכלל נאמר רק במקום של הדיין אין עמדה. במקום של הדיין יש עמדה, זה לא מעניין אותי שהרמב״ם והרשב״ם וכולם עומדים בשלושות בצד השני. אתה לא יכול להגיד קימלי כלום. אם הלכת לדיין, הדיין הוא זה שקובע מה הדין במקרה הזה. אז כל כללי הקימלי הם רק במצב שבו, ואני אומר אותו דבר, כל דיני הספקות, אני חוזר למה שפתחתי בו, כל דיני הספקות כשיש שתי דעות, מתי זה? כשלי, אין עמדה משלי. אבל אם יש לי עמדה משלי, אז מה אם יש מחלוקת רמב"ם ורשב"א בדין דאורייתא? אז אני חייב להחמיר, כי ספק דאורייתא לחומרא. ספק דאורייתא לחומרא, אם אני בספק, אבל אם יש לי עמדה משלי, אני לא בספק. אז מה אם הרשב"א והרמב"ם אומרים אחרת? לא בגלל שאני גדול כמוהם. אלא כי יש לי עמדה. אני, אם אני ברחי, זה מה שאני אמור לעשות. אוקיי? עכשיו, ברור שצריך להיזהר לא להחליט באופן פזיז מדי שאתה ברחי. גם זה לא רציני. דיברנו על זה בגבולות הסובלנות. לילדים אני לא מתייחס בסובלנות. הוא יש לו עמדה משלו. נו, אז מה, אז אני אתן לו להתנהג כמו שהוא חושב. הוא שלו זה שאפשר לעבור את הכביש איך שרוצים. לא משנה איזה אורש ברמזור, לא משנה אם יש מעבר חצייה, לא משנה אם עוברות מכוניות או לא. יש לו עמדה משלו. בסדר? שיהיה לו את העמדה הזאת בגיל 30, יכול להיות שכן. בגיל 10 הוא צריך לגדול, עד שהוא יהיה זושה. זאת אומרת, אמרתי שגבולו, אחד הקריטריונים לגבול הסובלנות, זה המצב שבו אתה ברחי ואתה עשית את העבודה הנדרשת כדי לקבל את ההחלטה. אם לא עשית את העבודה הנדרשת, או אם אתה לא יכול עדיין, לעשות את העבודה הנדרשת כדי לקבל החלטה, אז זה שאתה חושב אחרת מעריף והראש, אז מה? אתה סתם טועה, תלמד עוד קצת. זה נקודה אחת. ולכן באמת העניין הזה של הפסיקה האוטונומית, אני חושב שיותר משהו הנחיה מעשית, הרבה מאוד אנשים נדמה לי הם עוד לא זו ש... אני לא חושב שכל אחד באמת יכול להכריע לעצמו, כי זה לא נכון. זאת אנרכיה שאני גם לא מסכים לה. מה שאני כן חושב אבל, שזה צריך להיות המודל שעליו צריך לחנך את האנשים. אז לקראת מה אתה מגדל את האישי בבוקר, זאת אומרת, מי שלומד אצלך. האם אתה מגדל אותו לזה, אתה בוחן אותו לבחינות לרבנות. מה זה בחינות לרבנות? אם הוא יודע להקיא בעל פה את כל המשנה ברורה, עם הטור והשולחן ערוך והנושא כלים. זה בחינות לדיינות, לרבנות, משהו כזה. זה החלק הפחות חשוב. הרבנות זה בדיינות. חשוב, צריך להכיר את הידע. זה פחות חשוב. יש אנשים תפיסה שאומרת שמה שכתוב שם זאת ההלכה. אבל זה לא נכון. ההלכה זה מה שאתה מחליט שזאת ההלכה. וצריך לבדוק אם אתה יודע להחליט. הבחינות לרבנות ולדיינות צריכות לבדוק אם אתה זו שלו, אם אתה משה רבינו, בשפה שלי. צריך לבדוק את השיקול דעת שלך. עכשיו, יכול להיות שאתה לא תסכים עם הדיינים שבוחנים אותך. אבל אם הם יראו שיש לך עמדה מנומקת, וכשהם מנסים לשכנע אותך, אתה עונה כהלכה, הם לא ישתכנעו גם. אבל אתה עונה כהלכה, ויש לך עמדה משלך. אז אתה שם מוסמך לדיינות. אתה לא צריך לדעת את כל השח והטז ואת כל מה שכתוב שם. לא צריך את זה.
אז בוחנים אותם ככה?
לא. ככה זה גם נראה. טוב.